הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, ראשית תודה על ההקשבה. כשהתחלנו לעבוד על הפודקאסט עושים את המוות, לא ידענו כמה אנשים ירצו לשמוע על התחום שכל קשה לדבר עליו. אז מבחינתי זה לא מובן מאליו שיש לנו כל כך הרבה מאזינים, ועל כך שלמי תודה לכולכם. בשל המצב אנחנו מקליטים מרחוק, אנחנו מתנצלים מראש אם איכות הסאונד תהיה קצת פחות טובה מהרגיל, ונקווה שהמצב הזה של הקורונה יעבור אותנו במהרה ונחזור להקליט כרגיל. הפרק הזה יעסוק בנושא רגיש, ולפני שנתחיל אני אזכיר כי גם הפרק הזה הוא בחסות עלי שלכת, בית הלוויות הראשון בישראל, בית לוויות המקצועי היחידי בישראל. עלי שלכת חברים בארגונים מקצועיים בינלאומיים ומספקים תחת קורת גג אחת את מכלול השירותים הקשורים בדרכו האחרונה של אדם. שירותי אופרה, שרפת גופות, קבורה, מעמדי פרידה, קבורה בלב ים, שימור DNA, צבאות ועוד. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור נעמי באום, פסיכולוגית המתמחה באובדן ואבל ובליווי ילדים עם דגש על חוסן והתמודדות עם טראומה. את נעמי הכרתי במהלך עבודה משותפת על ספר שהחלטנו להפיק על מנת לעזור לילדים להתמודד עם אבל, שזה בעיה שאנחנו נתקלים בה גם כשילד מאבד סב ולא רק אב או אם בהתאם, ובעצם גם לעזור להורים להתמודד עם הילדים, כי גם ההורים לא תמיד יודעים איך לעבור את התהליך עם הילדים. המוות של אדם קרוב גורם לכאב רב ואלם בכל גיל. בעולם של ילד האובדן יכול להיות טראומטי במיוחד. ישנן תהיות רבות, מה הילד או הילדה יכולים להבין, עד כמה ואיך ניגשים בכלל לשיחה כזאת. אז נעמי, ברוכה הבאה קודם כל.
תודה
אני
רבה.
אני ראשית אשמח אם תציגי את עצמך, וגם טיפה את העבודות הקודמות שלך על פיגועים, אירועים טראומטיים, חוסן.
התחלתי את החיים המקצועיים שלי כפסיכולוגית חינוכית. עבדתי במסגרות חינוכיות, בתי ספר, גנים, מעונות, ניהלתי שירות פסיכולוגי חינוכי, ובשנת 2000 התמזל מזלי והתקבלתי לתוכנית של מנהיגות חינוכית של בית ספר מנדל, והייתי שם מתחילת ספטמבר, ראשון לספטמבר 2000. ב-9 לספטמבר 2000 פרצה מה שאנחנו מכנים האינתיפאדה השנייה, ואיתה פיגועים רבים ברחבי ירושלים, איפה שהבית ספר ישב, ובכל הארץ. ואני הייתי בתוך מסגרת לימודית, ששנתיים הייתי עמיתה במנדל, והמחויבות שלי הייתה להשקיע את כל זמני בלימודים וביצירה חינוכית, ולא לעבוד. היה איסור נחרץ שלא עובדים בשנתיים האלו. וכשפרצה האינתיפאדה וכל הצרכים המרובים מבחינת בריאות הנפש, פשוט נגרעה לי בי, היה לי מאוד מאוד קשה. ולא ידעתי איפה לשים את עצמי, איך אני לא יכולה לעבוד בתקופה כל כך קשה. אני גם תושבת גוש עציון, אני גרה בגוש עציון, ואצלנו המצב היה מאוד קשה, הכבישים היו מאוד מסוכנים, היה ירי על הכבישים ושכנים שנהרגו, המצב פשוט היה רע. והתייעצתי עם מנהלת בית הספר לגבי מה לעשות, והיא אמרה לי אז, משהו מאוד חכם שלקחתי איתי, היא אמרה, תשמעי, יש לך הזדמנות נדירה, יש לך את כל הניסיון, 18 או 20 שנות ניסיון של הפסיכולוגיה החינוכית, ויש לך את כל המשאבים של מנדל, וגם את הזמן עכשיו, לחשוב מה הם הצרכים בציבור הרחב, וגם בקהילה החינוכית, וליצור מענים לצרכים האלו. וככה הגעתי בעצם לכל הסיפור של טראומה ובניית חוסן, כי מה שגיליתי, לקחתי את מה שהיא אמרה לליבי, לא חזרתי לשירות הפסיכולוגי, לא יכולתי, כי כבר העמדתי שם מנהלת חדשה, ולא רציתי לחדור מתחתיה. אז מה שעשיתי, זה חקרתי איך מערכת החינוכית מתמודדת עם טראומה, עם פיגועים, מה יש להם ומה אין להם, מה חסר להם. בניסיון באמת למלא את החסר, אז מה שגיליתי זה שיש מענים לפיגועים באופן מיידי, מענים פסיכולוגיים שניתנים על ידי משרד החינוך והשפי, שירות הפסיכולוגי הייעוצי. הבעיה הייתה שאחרי שבוע הכל נשכח, הכל נכנס מתחת לשטיח, כמו שפינו כל כך מהר את הפיגועים ושתפו את הרחובות, אז לא היה שום מקום ולא היו שום מענים ולא הייתה אפילו שום מודעות לזה שיש צרכים שממשיכים גם לאחר התקופה הזאת. ולשם כך אני בניתי את התוכנית הייחודית שאחר כך הצלחתי ליישם ביחד עם צוות רחב בהרבה מקומות בארץ ובעולם. קראתי לזה אז בניית חוסן אישי ומקצועי, כשהדגש היה על איש המקצוע. אני רציתי להגיע לילדים, הרגשתי שזה ציבור שהרבה פעמים לא כל כך מתייחסים אליהם, לצרכים הפסיכולוגיים שלהם, כי המבוגרים מאוד עסוקים בשלהם. אז אמרתי, קודם אנחנו צריכים לשים לב למבוגרים, לעזור למבוגרים להתמודד עם הצרכים שלהם, עם המצוקות שלהם, עם הטראומות שלהם, עם הלחצים שלהם, לתת להם מקום ומרחב, וגם לתת להם כלים להתמודדות, ורק אחר כך לנסות לעזור להם להעביר את זה וליישם את זה בכיתה בדרך שלהם. זאת אומרת, זאת לא הייתה תוכנית ייחודית לילדים, תעשו א', ב', ג' עם הילדים, זה היה תוכנית למבוגרים שנמצאים בסביבה של ילדים, מורים, מחנכים, יועצים, פסיכולוגים חינוכיים, הורים, וככה התוכנית הזאת התחילה, וככה נכנסתי לתחום של טראומה וחוסן.
זאת אומרת, זה קודם כל היה לטפל בבעלי המקצוע, ודרכם גם להגיע לילדים, אבל גם ליצור את זה באופן מושרש וסדור לכל רחב המערכת, ולא לטפל במשפחה ספציפית עכשיו כזאת או אחרת, אלא איך להכיל את זה שבאמת כל מי שנפגע יכול לקבל דברים.
בעיניי הייתה חשיבות מאוד גדולה שמי שיעבוד מול הילדים זה האנשים המוכרים להם, ההורים שלהם, המטפלים שלהם, המורים שלהם, האנשים שפוגשים אותם יום יום. זה מאוד נחמד לפגוש פסיכולוג שעה בשבוע, אבל זה מאוד לא יעיל.
תרגמת את העבודה הזאת גם לשפות שונות, ואפשר גם לשמוע במבטא שלך שאת אפילו לא ישראלית אולי במקור. בעצם זה מוביל אותי גם לשאלה שהייתי רוצה שתגיעי בה, שבעצם מה המשמעות של האוניברסליות הזאת של הטיפול באבל והטראומה, שזה לא ייחודי רק למקום אחד או ספציפי, ואם יש לך קצת ניסיון בזה אז...
כן, אז בעצם אתה מעלה שאלה מאוד גדולה, האם מה שלמדנו הוא ייחודי לארץ ורק מתאים לארץ ולאנשים שחיים בו. ובמסגרת העבודה שלי עבדתי הרבה שנים, הקמתי וניהלתי את יחידת החוסן במיטיב, מרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, ובמסגרת עבודתי שם הגעתי לחוץ לארץ, ואני זוכרת ביום הראשון שהייתי, אולי המקום הראשון שהייתי בו זה היה בילוקסי, מיסיסיפי. אני אכן ילידת ארצות הברית, והגעתי לארץ בשנות ה-30 שלי, אז כשהייתה הפנייה, בלוקסי זה שעה מניו אורלינס, והייתה הסופה הגדולה, ההוריקן הגדול, קטרינה, ותשעה חודשים לאחר ההוריקן הגדול, ואני זוכרת את המפגש הראשון שלי עם האנשים, פגשתי קבוצה בעיקר מורים, והייתה מנהלת וגם אחות בית ספר, ואני אמרתי להם, תשמעו, מה שאני יודעת, אני יודעת מהארץ. אני ממש לא יודעת אם זה מתאים לכם או לא. אנחנו יוצאים למסע ביחד לבדוק האם מה שלמדנו בארץ מתאים גם לכם. ומה שגיליתי היה דבר מדהים, שבעצם הרגשות הם אותן הרגשות. ולא משנה אם אתה במיסיסיפי, ולאחר מכן הייתי במקסיקו, ובהאיטי לאחר רעידת האדמה, ובנפאל, בכל מקום הרגשות הם אותם הרגשות. יש פחד, יש בהלה, יש לחץ מאוד כבד, יש אבל ואובדן, ואנחנו תכף נגיע לזה. רגש זה דבר אוניברסלי. דרך הביטוי של הרגש, הוא הרבה פעמים מושפע מתוך התרבות. וגם השפה היא, שפת הרגש, היא הרבה פעמים קצת שונה. אז המיומנות הגדולה זה בעצם איך לתרגם את מה שאנחנו יודעים על רגש, לשפה שמתאימה תרבותית, ולהתנהגויות שמתאימות תרבותית, למקום בו אנחנו נמצאים.
אמרת קודם משהו שאני חושב שהוא גם הוביל אותנו לספר שאנחנו עובדים עליו ביחד, שהוביל אותנו בעצם לעבוד על הספר המשותף הזה, ובעיניי זה שני דברים שמתחברים ביחד. אני לוקח את זה רגע במילים שלי, אני לא יודע לצטט בדיוק זה, אבל אחד בעצם היה רמז לחשיבות הגדולה שהנגישות של מי שמטפל צריך להיות מישהו שהוא קרוב לילד, והנקודה השנייה שאני חושב שהיא המשותפת והיא היכולת בעיניי היפה של הספר, זה להבין שבגלל שהבעיה היא אולי סוג של בעיה אוניברסלית, ובגלל שיש בה סממנים וכלים שאנחנו יכולים להפעיל אותם או לגעת בהם בנקודות פשוטות, אז בעצם אפשר לייצר כלים פשוטים לבעיות מורכבות. איך את היית מגדירה את המטרות של הספר הזה? איך היית מגדירה את השונות או הייחודיות שלו בתפיסה? מה הוא בא להציע בעצם?
אז בעצם כל התחום של אבל וילדים זה תחום שאנשים די נרתעו לגעת בו הרבה מאוד זמן. ותמיד היו תגובות כאילו זה לא כל כך שייך לילדים, ילדים לא צריכים את זה, הם לא כל כך מבינים בשביל מה. והאנשים שהתחילו להעמיק בסוגיה הבינו שבעצם יש צרכים גדולים, אבל יש קושי מאוד גדול מצד ההורים לדעת איך לגשת לילדים, איך לדבר בנושא שהוא כל כך קשה וכל כך טעון, גם להם אישית, איך להגיע לילדים ולדבר עם ילדים הזה. אז המטרה שלנו בספר זה בעצם חוברת עבודה, workbook כזה, זה לעזור למבוגרים לגשת לילדים, לתת לילדים מקום להתבטא סביב הנושא של אובדן שמישהו יקר להם, ובתקווה שההורים ישתמשו בזה כהזדמנות לשיח על האובדן, על כל הנושא של אובדן, מה זה מוות, איך זה קרה, איזה מחשבות יש, וכמובן, כמובן, אחד הדברים שאנחנו יודעים באופן כללי על אבל, ואבל טוב, אם אנחנו יכולים להשתמש במילה אבל טוב.
אני חושב שזה מונח שבאמת בעלי מקצוע יכולים להזדהות איתו, אני חושב שבאמת אדם מן הרחוב אולי טיפה פחות.
נכון, אבל ראיתי ספר שמאוד אהבתי את השם שלו, זה נקרא Good Grief. עכשיו, צ'רלי בראון, אני לא יודעת, זה יכול להיות תלוי תרבות מאוד גדול, צ'רלי בראון היה אומר Good Grief, ככה, כאילו אוי ובוי, אבל Good Grief זה אבל טוב, והרעיון הוא שאבל טוב, חלק ממנו זה היכולת להיזכר בזיכרונות טובים מהנפטר, ואנחנו מתעסקים הרבה מאוד בזה בתוך הספר הזה, לתת מקום לילד, להעלות זיכרונות, להעלות זיכרונות טובים, שהם יישאר טובים, כי לפעמים כשהכל מעורבב ומבולגן וטראומטי, אז גם הזיכרונות הטובים נגועים בטראומה. קשה מאוד להיזכר בלי להיכנס לסחרור של עצב ו... תגובות טראומטיות, ואנחנו יודעים בעצם שלהיזכר בצורה מיטבית שהזיכרונות האלו יוכלו להזין את הילדים ולהזין את המבוגרים, ממש לתת להם מזור וריפוי, זה דבר כל כך חשוב. ובתוך הספר, שהוא מאוד חווייתי, שהוא גם ציורים וגם הדבקות וגם חיפוש תמונות וגם העלת זיכרונות וגם יציאה לטבע, כל מיני דברים שונים, בתוך החוויות האלו יש מקום לבנות קר לשיח בריא וחשוב ומרפא לילד יחד עם ההורה שלו.
הזכר בעצם שיש פעילויות שונות או חלקים שונים לספר, באמת אני חושב שזה דבר שחשוב לציין, כי יש גם חלקים שונים לשלבים של האבל ולשלבים בתוך האבל, זאת אומרת יש לנו גם את המחשבות שעולות לנו, אוקיי, האם המוות יכול לפגוש בני משפחה נוספים שכן פה עכשיו, ומתי זה יקרה, ואיך אני מתמודד עם זה, ואת רוצה להתייחס רגע אולי לחלקים השונים, או איך בונים את החלקים השונים כדי לייצר מראה כוללת?
אני אישית לא כל כך אוהבת לדבר על זה במסגרת של שלבים, אבל יותר במסגרת שמה כן קיים באבל, ולפתוח את העניין שהרבה מאוד דברים קיימים באבל. אז למשל, יש געגוע ויש עצב, ויש תחושה של אובדן, ויש לפעמים כעס, ויש לפעמים אשמה. ואיפה נכנס פה התחושה הטובה כשאנחנו נזכרים בנפטר? איפה נכנס הצחוקים שעשינו עם הנפטר? אז אנחנו בתוך הספר שלנו ניסינו, אני חושבת, להביא את הדברים השונים לידי ביטוי. אנחנו גם רצינו שהספר הזה יהווה סוג של ספר זיכרון על הנפטר, אז ככה לכתוב קצת עליו ואיך הוא נראה, ואולי לשים תמונה שלו והתכונות שלו ושמות חיבה, כל מיני דברים כאלו, לתת לזה כמה שיותר ביטויים רחבים לזה, כי בעצם כל אחד שונה בתוך האבל שלו, כל מצב משפחתי שונה, ואחד הדברים שאנחנו יודעים על אובדן ואבל זה שבדרך כלל האבל חושב שאף אחד אחר לא יוכל להבין אותו, לא יוכל להבין בדיוק את האובדן שלו ואת האבל שלו, ויש משהו מאוד נכון בזה, שהיחסים שלו עם הבן אדם שנפטר הם ייחודיים, הם חד במינו, אין כפל בזה. יחד עם זה, יש הרבה דברים, הרבה תמות שחוזרות על עצמם שאנחנו מכירים. אז אנחנו, בתוך הספר שלנו, ניסינו לתת ככה מרחב מאוד רחב וביטוי רחב לרגשות השונים ולחוויות השונות שיוכלו לבוא לידי ביטוי.
כן, אני מסכים איתך, קודם כל, הרגע הראשון שאמרת על החלקים השונים שיש לאבל או על השלבים השונים, יצא לי הרבה פעמים להרצות בנושא הזה בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, והייתי צריך לגעת גם על רגל אחת בפסיכולוגיה של אבלות. ואני חושב שניסיתי לסכם את זה בצורה הזאת, גם אם לוקחים את הארבעה בסיסיים, חמישה בסיסיים, יש כאלה שמרחיקים קומה עד 13, אבל את השלבים שכולם מסכימים עליהם, של מההדחקה ששומעים ועד רגשות האשם דרך הדיכאון ועד שחוזרים לבחירה בחיים, ואז אמרתי, כשסיימתי להגיד את הארבעה האלה שמקובלים לפחות, אני בא ואומר, עכשיו שיקרתי לכולכם, כי בעצם אין אחד מתחיל לשני נגמר, הם יכולים להיות בו זמנית כולם ביחד, יש גבול טשטוש, אין איזה מנעד קבוע כמה זמן מותר להיות בתוך זה או בתוך אחר וכן הלאה. ומותר שאחד ייעלם ואחרי זה הוא חוזר, וזה באמת תהליך הרבה יותר מורכב. אני חושב שגם, זה דווקא נתקלתי בספרות המקצועית באנגלית קצת יותר מאשר בעברית, בנושא של טקסים למשל, שבעבר הם היו מאוד שבלונים, זאת אומרת, באת לעשות טקס בלוויה כזאת או אחרת, אז עשית שבלונה של אותה תרבות, לא משנה אם היא יהודית או נוצרית או אחרת, על פי מה שיכתיבו מבחוץ, ואין כמעט שיוך אישי. ואחר כך התחיל תהליך שנקרא פרסונליזציה, זאת אומרת, ניסו שבאותו דף הנצחה יופיע גם השם של אותו אדם שנפרדים ממנו, דברים מהסוג הזה, והיום באמת המגמה היא למה שאנחנו עושים לעשות, שזה קסטומיזציה מלאה, זאת אומרת, התהליך של פלוני לא ייראה כמו התהליך של אלמוני, ואני חושב שבאמת זה גם הגדולה אולי של הספר, שהוא בא ויודע לקבל את התוכן של כל משפחה בפני עצמה, להפוך את זה למשהו אחר. אבל עדיין יש כאן בכל זאת איזושהי הגדרה שאני חושב שכל ילד כמו כל מבוגר יתאבל באופן קצת שונה. איך את חושבת שבכל זאת הספר יכול להכיל את כל המנעד הזה? איך הוא ניגש לשם?
אחת המחשבות שלנו בהחלט הייתה איך אנחנו עושים ספר שהוא פחות או יותר אוניברסלי. האם אפשר לעשות דבר כזה? האם אנחנו יכולים לקחת את החוויה של אובדן פה בארץ ואולי לתרגם אותו? אני מאמינה שאנחנו, אם אנחנו אכן נתרגם את הספר, נצטרך כן לשנות כמה דברים. למשל, אם אני לא טועה, יש לנו דף על השבעה. שבעה זה משהו מאוד ייחודי, יהודי, שלא קיים. נצטרך לשנות את המינוח, אולי תקופת האבל, כי בארצות הברית יש וייק או ממוריאל סרוויס, נצטרך לשנות את המינוחים. אבל בגדול, בגדול הדברים שאנחנו הכנסנו לתוך הספר הם בהחלט שייכים לחלק של מה שאמרתי שהוא כל כך אוניברסלי, וזה הרגשות שקיימים סביב מוות. לדוגמה, אני רוצה לקחת אחד הדברים שאנחנו רואים, במיוחד אצל ילדים צעירים, ואולי זה פה המקום לציין שאנחנו חושבים שהחוברת הזאת תתאים גם לילדים אולי מגיל 5-10, משהו כזה. אז אחד הרגשות שקיימים, שהוא מאוד קשה להתמודד איתו, זה אשמה. עכשיו, זה לא כל כך הגיוני, אבל זה בא ממקום ההתפתחותי של הילד, שהוא, במיוחד בצעירותו, בגילאים 4-5, מרגיש שהוא אומניפוטנטי, הוא בעצם שולט בהרבה מאוד דברים, ואם הוא חושב משהו, זה אולי בר ביצוע, או האם הוא עשה משהו, אולי זה גם השפיע. אז אנחנו יודעים שילדים הרבה פעמים נושאים בקרבם תחושה מאוד קשה, שהם גרמו למוות. זה לא דובר הרבה, ומאוד קשה לגשת לזה, אבל אנחנו רוצים ככה לתת לזה המרחב לפתוח את זה. בפתיחה לספר שלנו, אנחנו ממליצים שאנשים יבחרו את הדפים שהם רוצים לעסוק בהם. אני רואה את זה יותר כהצעה. זאת אומרת, פורסים בפניהם הצעות. והם, הילד, ההורה, ביחד יחליטו מה הם עושים, איך הם עוסקים בזה.
דיברנו בעצם על הבעיה שמצד אחד היא אוניברסלית ומצד שני היא מאוד פרטנית, ודיברנו שמצד אחד אנחנו נוגעים בדברים, אבל מצד שני גם שם נתת השבעה כדוגמה, גם בעולם השבעה יש התייחסות טיפה שונה בין התייחסות חילונית לשבעה לבין התייחסות חרדית לשבעה, ואני מאוד חששתי, כי אנחנו באים את ואנוכי מרקעים טיפה שונים, שאולי יהיה לנו קשה להתגבר בהתחלה על הפערים איך ניגשים, ואני חייב להגיד שזה היה מאוד מאוד מרענן ומקצועי באמת לבוא לזה ולאפשר את הכל, שבאמת כל משפחה תוכל להכניס את האני מאמין שלה לתוך התוכן הזה של הספר, ולהתייחס כמובן באמת לשלבים השונים, כמו שדיברנו, לא רק הפסיכולוגים, גם השלבים הטכניים בעצם שיש לנו פה, כי יש שלב ראשוני שמודיעים על הפטירה, ושלב אחר שבו יש את השריפה או את הקבורה, ושלב אחר שבו יש את הזמן של השבעה, ואת ההמשך, ואת הגעגועים הנצחיים, ואת החוויות שממשיכות. בעיניי זה היה חוויה מרתקת החודשים האחרונים, לנסות לייצר פתרון שבאמת מאפשר את הדברים האלה כל אחד בהיבט שלו.
אז אני חושבת שביסוד, תשמע, הארגון על השלכת מאפשר, זה לא ארגון שמכתיב, אתה חייב לעשות שריפה, אתה חייב להיקבר כדת וכדין. בעצם אתם דוגלים, אם אני מבינה נכון, בחופש בחירה. ואנחנו ניסינו מאוד, ואני מאוד בעד, אני באה מככה, יכול להיות שזה המקור שלי בארצות הברית, individual freedoms, אנשים ככה בוחרים מה שטוב להם. אני אישה דתייה, ואני מאמינה בדברים מסוימים, אני לעולם לא חושבת, שאני אבקש שישרפו את הגוף שלי, ואני אתנגד לשריפות של יקיריי. אבל זה לא מונע ממני להבין שיש אנשים שזה מה שהם רוצים, ואנחנו בספר שלנו פתחנו את זה, שאלנו על הלוויה, נתנו מקום לשוחח על זה, וגם נתנו מקום לשוחח על מה אתה חושב קורה לבן אדם אחרי שהוא מת. אנחנו רוצים שהורים ידברו עם הילדים שלהם על זה, אפילו אם הם אומרים אנחנו לא יודעים. זה גם בסדר לפתוח את זה. לא צריכים לדעת את כל התשובות, אבל חשוב מאוד לפתוח את הנושאים האלו, לתת לזה לגיטימציה, כי מאוד יכול להיות שהילד כל הזמן עסוק מאוד בזה, שהוא לא יודע איפה הנפטר. ואם לא מדברים איתו על זה, אז זה לפעמים גורם לו להתרחק, לחשוב שמשהו לא בסדר אצלו, לרגשי אשמה, וברגע שאפשר לפתוח את זה, להביא את זה לאור יום, עם פתרון, ללא פתרון, עצם העניין שמותר לשוחח על זה, זה פשוט מנרמל את זה, ונותן לילד תחושה, או, אוקיי, אפשר לדבר על זה, אני נורמלי, אני בסדר.
אם הייתי רוצה להכין נאום סיום לפרק, אז פשוט לקחת לי. נעמי, אני רוצה עוד פעם להגיד לך תודה רבה, גם על הפרק הזה וגם על החוויה הנפלאה עם הספר. אנחנו כמובן אותו סיימנו לעבוד עליו, ואנחנו צריכים עכשיו עדיין לבחור את המאייר או מאיירת ש...
כן, שזאת חוויה מעניינת.
בהחלט, זה חוויה שממשיכה.
ממש חוויה מעניינת, כן.
ותודה גם לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, ולרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי, ותודה לכם המאזינים יותר מהכל. להתראות בפרק הבא.